לילה טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. עם תום ימי השבעה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, נערכה הערב בהיכל ישיבת פונוביץ' בבני ברק, עצרת מרכזית בהשתתפות בניו של מרן, בני משפחתו, ראשי הישיבה והתלמידים. עם הקולות כתבנו נתי קליש.
עם תום ימי השבעה עלו היום בבוקר בניו ותלמידיו של מרן רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק לברכה לציונו בבית החיים נציבי פונוביץ' בבני ברק. בשעה 8:45 בערב החלה העצרת המרכזית לזכרו של מרן בהיכל ישיבת פונוביץ' בהשתתפות אלפים מתלמידיו ובחורי הישיבה. את המסע המרכזי פתח נשיא ישיבת פונוביץ' הגאון רבי אליעזר כהנמן, ולאחריו דיברו עוד רבנים וראשי ישיבות שהעלו את זכרו של מרן. הנה קטע מדבריו של הרם בישיבה רבי חיים פרץ ברמן על היחס האישי של מרן לכל אחד מתלמידיו.
לבחורים בשבח המעלה שלהם, אני ראיתי בחור שהוא כותב לו, אם אומרים לי בחורים, בחור שהוא כתב לו, בכיפר השנה אתה לא צריך כפורה, אתה צדי גומור שאין לך שום חטא ואתה לא צריך כפורה. הוא היה אומר לבחורים, אתה תמיד עם מילה טובה, תמיד עם חיוך, תמיד לחפש משהו להחמיא. הדברים, אולי בשנים המאוחרות מאז הקורונה הבחורים פחות יכלו לראות את זה, אבל בשנים שאני הייתי פה עד הקורונה, שקט בעמל נפשי כל הזמן, כל בחור היה נותן לי כל מיני הוראות, היה מתקן אותי בדברים.
תאונה קשה הערב בכביש 6, שלושה בני אדם נהרגו ועוד ארבעה נפצעו קשה ובינוני בתאונה שבה היו מעורבים ארבעה כלי רכב שהתנגשו אחד בשני מסיבה שאינה ברורה. כתבנו בנצל אזרוביץ' מוסר כי כביש 6 לדרום נחסם לתנועה. פיגוע דריסה הערב בחווארה, שני חיילי צהל נפצעו הערב באורח קל ובינוני לאחר שרכב ערבי פגע בהם. מחבל שנסע ברכב נמלט מהמקום וכוחות צהל עצרו אותו סמוך לשכם כשברכבו נמצא סכין. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, פנה בדרישה לממשלה ואמר כי המציאות הזו לא יכולה להימשך. לא נסכים להתרגל לפיגועים יומיומיים ולהמשיך לתת הסברים לארצות הברית מדוע אנחנו צריכים להחזיר את המחסומים הביטחוניים. הסתיימה מדיניות ההכלה, הגיע הזמן להרים ראש ולעצור את הטרור, דברי דגן. יוקר המחיה, ודאי שמתם לב לעליות המחירים החדות בכל הענפים, במזון, בביגוד ובמשכנתאות, ובניסיון להתמודד עם המצב שמקשה על משפחות רבות בישראל, הקימה הממשלה ועדה שנועדה להילחם ביוקר המחיה, והיום היא התכנסה לישיבתה הראשונה. בראש הממשלה נתניהו, שעומד בראש הוועדה, אמר כי יש שכבות גיאולוגיות של מונופולים.
המחירים בישראל גבוהים באופן משמעותי במוצרים דומים או במוצרים זהים לעומת רוב המדינות המפותחות. אין שום הצדקה אובייקטיבית לפערים הללו. יש כאן שכבות גיאולוגיות של מונופולים גלויים ונסתרים וכל מיני חסמים לתחרות. ובנוסף, אני מתרשם שלאחרונה היבואנים, היצרנים והמפיצים פשוט איבדו את הבלבים. ואנחנו נאספנו כאן ונאסף כאן מעת לעת, כי אנחנו הולכים לבחון את זה ואנחנו הולכים להיאבק בזה.
הקואליציה הגישה הערב את שמותיהם של שני חברי כנסת כמועמדים לקראת ההצבעה במליאת הכנסת על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום רביעי הקרוב, אבל גם אחרי המועד הזה ניתן יהיה למשוך את השמות ולהצביע רק על המועמדים המוסכמים, מדווח כתבנו בכנסת אבי רבינה.
הקואליציה תגיש מחר שני מועמדים מטעמה לבחירות לוועדה למינוי שופטים. מדובר בניסיון מבחינתם כדי לשמר את האופציה למקרה של פיצוץ בשיחות בבית הנשיא, וככל הנראה תעמיד בסוף לבחירה רק מועמד אחד כדי לאפשר את המשך המגעים בבית הנשיא. ההחלטה התקבלה היום במהלך ישיבה ממושכת בין נתניהו ללוין. בינתיים בעוצמה יהודית פרסמו את חברי הכנסת המועמדים מטעמם, יצחק קרויזר וחברת הכנסת לימור סון הר מלך שהגישה את מועמדותה. למקרה שהאופוזיציה תבחר חבר כנסת למועמדם לוועדה. בלשכת ראש הממשלה אמרו כי הם פועלים בכל דרך כדי להגיע להסכמות בבית הנשיא, ככל שיושגו הסכמות יהיה נציג אחד לקואליציה ואחד לאופוזיציה בוועדה. בלשכת נתניהו אף מסרו כי כל חבר כנסת משני הצדדים יהיה רשאי להגיש את מועמדותו עד יום רביעי ויוכל להסתיר את מועמדותו עד יום רביעי בשבוע הבא. יצוין כי מבחינת האופוזיציה מדובר בדיל, שכן לפיד וגנץ התבטאו על אודות הנושא והעבירו שמבחינתם אם הקואליציה מעמידה שני מועמדים מטעמה לוועדה לבחירת שופטים ולמעשה מבטלים את המסורת של נציג אחד מהאופוזיציה לצד נציג מהקואליציה, אזי זה יוביל לפיצוץ השיחות בבית הנשיא. מחר בכל מקרה בקואליציה מציגים שני מועמדים, ורק בשבוע הבא יוחלט אם יוותרו על אחד מהם. טרם התקבלה כל החלטה בעניין הוועדה לבחירת שופטים, ההחלטה תתקבל רק בשבוע הבא, כך מסרו בליכוד.
עדכונים ומתחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. נסיים עם תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
התחזית בחסות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות והספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
מחר וביום רביעי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מידות החום החזויות למחר בירושלים ובשפלה 26, בבני ברק והמרכז 24, ובצפון הנגב עד 30 מעלות מחר בצהריים.
התחזית בחזות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות והספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב אם ירצה השם מחר בבוקר. לכולכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
מאזינים ומאזינות יקרים, שוב נפגשים, נפגשים הלבבות, כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהן הבלבול והרפל מאיימים. וכן, אנחנו כאן גם כדי להטות אוזן קשבת, לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתנו. 03-593-93-03-500-9393. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותנו על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. אנחנו נשתדל להתייחס לדבריו ככל שיותר לנו הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, את התוכנית הלילה אני רוצה לפתוח בנקודה קריטית, כל כך חשובה, שיש בכוחה לחולל פלאות גם במערכות של זוגיות, במערכות של חינוך ובכלל בחיים, בכל יצירת תקשורת, עם כל בן שיח בעבודה, בבניין ובכל מקום אחר. ואני רוצה לעשות זאת באמצעות סיפור. הסיפור מתאר אדם שעובד לפרנסתו שנים רבות בבניין רב קומות כמתחזק ומנקה, אם יש נורות שרופות תפקידו להחליף, מתחזק את הבניין. יום אחד אותו גנן, אותו איש תחזוקה, עומד בתחנת אוטובוס ומתקשר, ותוכן השיחה כך: שלום, אני עובד בתחזוקה הרבה שנים והייתי רוצה להציע את עבודתי, האם תאותו לכך? והוא משתדל לשכנע ומתאמץ ומסביר כמה שהוא טוב, ויש לו המון 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 אנשים שימליצו עליו. זה שיושב לידו בתחנה מבין מתוכן השיחה שישנו סירוב מהצד השני. הוא מתקשר שוב, ושוב מזדהה כאיציק: שלום, אני איש תחזוקה, אני עוסק רבות בשנים בתחזוקת בניינים, אני עושה את עבודתי נאמנה, יש לי המון המון אנשים שממליצים עליי, אני אפילו אעשה במחיר ממש טוב. ושוב השיחה מתנתקת. הוא מתקשר בפעם השלישית: שלום, מדבר איציק, הפנו אותי אליכם, אני מבין שאתם מחפשים איש תחזוקה. יש לכם כבר? כן, אבל אני ממש אעשה במחיר טוב, ויש לי המון המון המלצות. ממש, אני... ההוא שיושב לידו מתמלא ברחמים. הוא ניגש אליו ואומר לו: איציק? הוא לא מסובב את ראשו. הוא מגביה את קולו וקורא לו שוב: איציק? הוא שוב לא עונה לו. אז הוא נותן לו תפיחה קלה על השכם. ואומר לו: סלח לי, אדוני, איציק? אז הוא אומר לו: לא קוראים לי איציק, קוראים לי דודי. הוא כעת מבולבל לחלוטין. אבל הוא ממשיך, הוא אומר: סליחה, אולי לא שמעתי טוב. תראה, לא נעים לי, אני יושב לידך ורואה כיצד אתה משתדל לחפש פרנסה, להחיות את בני ביתך. והאמת שאולי בבניין שלנו יצטרכו איש תחזוקה, אני באמת מתרשם לך שאתה אדם אמין ואכפתי ויסודי ונקי, אז אולי תוכל אצלנו לעבוד. לתדהמתו, אותו אדם עונה לו: אני לא יכול, אני מפוצץ בעבודה, אין לי זמן לנשום, אני לא יכול בשום אופן להוסיף עוד עבודה, עוד בניינים לעבודתי. הוא נדהם, אומר לו: סליחה, אני לא נעים לי שוב, אבל אני שמעתי אותך, איך אתה מתחנן, שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, ממש אתה מתבזה ומסכים לרדת במחיר, ומשדל ומעגן את דבריך באמצעות כך שישנם אנשים שרוצים אולי תבוא לקראתם במחיר, ויש כאלה שרוצים להמליץ עליך. אומר לה, אני אסביר לך ידידי, השם שלי זה דודי, זה לא איציק. אני הרבה שנים עובד בבניין, רב קומות, ועושה את עבודתי נאמנה. אני מקבל משכורת נחמדה, אבל קשה לי לעבוד. זו עבודה פיזית, עבודה מייגעת, עבודה מפרכת. ואני זקוק מאוד מאוד למילות עידוד, למילות הערכה. אז מפעם לפעם אני מתקשר בשם בדוי ללקוחות שלי, ומציע להם את עבודתי. וכאשר אני שומע איך הם מתעקשים לשמר את האיש תחזוקה שכבר עובד אצלם, שזה בעצם אני מתדלק את עצמי, אני מתמלא בביטחון וברצון להמשיך לעבוד שם. אני לא איציק, אני דודי. לכן אני מתקשר לעוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח, ובכל פעם שאני שומע כיצד בכל מחיר הם לא מסכימים להחליף אותי, גם כשאני מבטיח שיש לי המלצות, גם כאשר אני ממש מסכים אפילו להתפשר במחיר, הם לא מסכימים, זה נותן בי המון כוח. מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו היינו מבינים איזה עוצמה יש למילים, כשנסעתי פעם בכבישי הארץ וראיתי שלט מתנוסס על אחד מהגשרים שמתנוססים מולי כנהג, ושם היה כתוב מילים יכולות להרוג. הם התכוונו שם במשרד התחבורה לעודד אנשים לחדול מלכתוב להתעסק בטלפון בשעת הנסיעה. אבל אז חשבתי לעצמי, נכון, מילים יכולות להרוג, אבל לא פחות, מילים יכולות להחיות. אם אנחנו היינו מבינים איזה כוח יש למילים ליצור מציאות, לייצר מצב שלא היה קודם, גם אם הבן קשה, גם אם הבן זוג, הבעל, לוקה בנקודה שהוא לא ממש מצטיין בה בלשון המעטה. אבל אם אנחנו נחפש את הנקודות הטובות, נוכל להטעין אותו כוח, לתדלק אותו. ורק אז הוא יוכל להמשיך להתקדם ולנסוע, ואז נוכל גם בבוא העת לטפל בנקודות שצריכים תיקון. אבל אם אין דלק, האוטו דומם, הוא לא נוסע. והדלק הזה, הקריטי הזה, אלו הם מילות הערכה, המילים הטובות שיש לנו להרעיף אחד על השני. אנחנו בעזרת השם בפרשה הקרובה, פרשת שלח, פרשת המרגלים, שם אנחנו נחשפים לגודל הרוע והבעייתיות שיש במחשבה רעה שמובילה לדיבת הארץ רעה. יש לנו הזדמנות לקחת את מוסר ההשכל הזה, להכניס אותו אלינו, לבית, לזוגיות, למשפחה, לילדים, ולהיחשף לעוצמה הכבירה שיש בהבעת הערכה במילים טובות. תנסו את זה בבית, זה כדאי, זה מומלץ, וזה מבטיח. כן, מאזינים ומאזינות, זכור נזכור, ההתמודדויות והקשיים הם מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ובשליטתנו. אם ישנם כאלו שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. חזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-500-9393. לאדם מרחי לב ומהשם מענה לשון, נשתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב, ונאחל למענה לשון מאת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלאל כהן, המפיק, כרגיל, יצחק איזיקוביץ', הוא זה שיקבל את צורכותיכם גם בלילה הזה. על הביצוע הטכני היום, מופקד פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, לכם מאזינים ומאזינות יקרים. לאלו שמתקשרים, מתייעצים, משתפים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים עצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי כוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים, ואנחנו מתחילים.
גם אם אעבור במים תתה, ואם כל כך קשה הדרך ביני, אוי ביני, אל תירא כי איתך אני ביני אהובי.
כי עטו עטו עמודי תתה, אוי ואי מבואיר במים תתה, ואם כל כך קשה דרך בני, אוי בני, אל תראו כי התחובוני בני מלי ברקים.
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול שמה בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. יחכים שוין בעל גבל גבל, רק אל תיפול.
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. אוי תתה,
גם אם מבואיר במים תתה,
אוי תתה,
אם ונס ישווה, אוי אמור להישבר בני, אוי בני, הוקי מוירה כי ידחוני בני אהובי.
אוי אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. יחכים שוין בעל, גבל גבל, רק אל תיפול.
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. היחקים שוין באו, בני בני, רק אל תיפול.
מה מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה כעת ואנחנו עם המאזין הראשון. אבל לפני כן, יש פה איזו בחורה צדיקה שהתקשרה כעת למפיק, ואני מבין שזה בהמשך לשיחתנו, היא כותבת פה שברוך השם היא התארסה. ברוך השם, אני שוחחתי עם לא מעט מאזינים ומאזינות, גם בנושאים שקשורים לעניין, אז אני אשמח ואתרגש יותר אם אני אבין בדיוק מה היה הסיפור שמסתתר מאחורי זה. וכעת נתחיל עם המאזין הראשון, שלום ולילה טוב.
שלום לכבוד רב.
שלום וברכה.
אנחנו דיברנו והרב אמר שעדיף לשאול את השאלה ברדיו.
כן, בבקשה.
אז אני באמת מתפללת שקדוש ברוך הוא ייתן לרב את העצה הנכונה, כי זה באמת לשם שמיים, כי השאלה קצת מורכבת ואני מבינה שיכול להיות ש... קשה ככה בלי בידר את כל הפרטים ו...
לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, את עושה את ההשתדלות שלך, ואנחנו מקווים ומייחלים בעזרת השם שהשם שפתי תפתח ופי יגידי לתך. כן, בבקשה, אמן, לנקודה. אמן,
תודה. כן. עכשיו, אני גיורת, ויש לי אחות קטנה, ב-11 שנים קטנה ממני, שעד עכשיו אני הייתי בארץ והייתה שם ברוסיה, ולפני חצי שנה היא עלתה לארץ יחד עם המשפחה, זאת אומרת ביזמתה של בעלה. עכשיו, אני התגיירתי כמובן הרבה שנים ומנהלת אורח חיים חרדי, והיא הייתה נוצריה, והיא מזרע ישראל כמובן, ובעלה גם מזרע ישראל. עכשיו, הבעיה שהיא גדלה עם אמא, אנחנו כמעט לא גדלנו ביחד, ההורים התגרשו ואני הייתי גדולה, ודי מהר ברוך השם עזבתי את הבית שלה. ואימא הייתה טיפוס מאוד מאוד קשה, בין הקשים ביותר, גם בין, כן. גם בין הגויים. זאת אומרת, הייתה הבחנה פסיכיאטרית שהיא פסיכופתית. אימא כן. הייתה פסיכופתית, כן. והרסה לה את האישיות. פשוט הרסה, כי בלי השפעה, זאת אומרת, של אבא, כי היא לא נתנה שום קשר להם, לאבא יהודי, זכרונו לברכה. ובעצם אדם נהיה חסרת... חסרת עמוד שדרה, חסרת אישיות, תלותי, בחרדות, בפחדים, לא מקבל את עצמו, לא אוהב את עצמו. ממש גודר עם כל מיני תופעות של שיזופרניה, הרבה פעמים הייתה בבית חולים בגלל זה, וכל הזמן היא חיה בעצם בכדורים. עכשיו, למרות הכל, היא הצליחה להתחתן, ויש לה בת נשואה עם ילד, וכולם עלו לארץ. עכשיו, מה שקורה, יחסים שם, אני לא כל כך הייתי בקשר איתה, בגלל כל הסיטואציה הזאת, יותר בטלפון וכמעט לא נפגשנו, אבל הנשמה טובה ועדינה. עכשיו, אחרי שהם עלו לארץ והם מאוד זקוקים כמובן לעזרה, אז אנחנו יותר מעורבים בחיים שלהם, אני ועוד קרובי משפחה, ומנסים לעזור, ואז מתגלה בעצם סיטואציה שבעלה שולט עליה לגמרי, והוא שולל ממנה בעצם את המילוי צרכים הבסיסיים. כן. לא נותן לה כסף, לא נותן לה, היא לא יודעת בכלל כמה יש להם, כמה אין להם, למרות שכל הסיטואציה, ו... לא נותן לה בעצם לצאת כמעט מהבית, והיא גם פוחדת ותלתית, ולא מוכן לעזור לה בעצם להתמצא במציאות. כן. וגם כשדיברנו איתו כמה פעמים ואמרנו שהיא צריכה עזרה פסיכולוגית, לא רק פסיכיאטרית, הוא מסרב בתוקף. וברגע שהוא מסרב, אין לה כוח להגיד לא. והיא נכנעת, היא נכנעת ונכנעת, כי היא נורא פוחדת מכל אימות. עכשיו, כן. מה שקורה, היא בעצם כל יום מתקשרת אליי, כיוון שהרבנית שלי אמרה לי, שאסור לנו בעצם להכניס אותם הבית, אבל להיות יותר מדי בקשר, כי יש לנו גם ילדים מתבגרים, וזה כן. עולם אחר, והם לא מבינים את החיים שלנו, ובעצם יותר זמן אנחנו בשיחות טלפוניות, ואני כן. עוזרת לה ללמוד עברית והכל, והיא מתלוננת ומספרת לי את כל המצוקות שלה, וברגע שאני מנסה לדבר עם בעלה, אז הוא בעצם מסרף, הוא לא מוכן לקבל שהיא צריכה עזרה, mm-hmm. לא מוכן לתת לה את האפשרות. והגנתי למסקנה שבעצם יכול להיות שהמצב לא נוח. גם הוא עובד וגם הוא עושה את הכל ועושה מה שבא לו, הוא לא תמיד אומר לה איפה הוא נמצא, מתי הוא חוזר. ואומנם הוא עובד וכאילו מנסה להסתדר מבחינה הזאת ופותר את כל הבעיות וכלכליות, וגם אפילו לא נותן לה לחבס. זאת אומרת, זה בקושי מבשלת, אבל לא נותן לה לצאת לחנות לקנות מה שהיא רוצה, מכיוון שהוא פוחד שהיא תקנה משהו, כך הוא אומר. שזה יותר מדי יקר ואין להם כסף. אבל אותו סיפור היה גם ברוסיה, זאת אומרת, זה לא עכשיו. ואני פשוט מתלבטת עם עצמי עד כמה אני בעצם אמורה ויכולה להיכנס לתוך המערכת הזאת, כי אני ממש חוששת שהיא פשוט, המצב של הבריאותי תדרדר, ובאיזשהו שלב היא יכולה למצוא את עצמה בעצם חסרת אונים, ואז אני אצטרך לטפל בה.
כן. אני שואל, אבל כרגע, יש לך דרך לעזור לה? או שזה, העסק שם מבוטן?
אני לא יודעת, אני לא כל כך מכירה גם את בעלה, הוא ציפוס מאוד כזה מופנם, ודי עקשן, זה מה שאני גם יודעת מסיפורים של אבא, מה שהוא סיפר, שהוא קמצן ועקשן.
כן.
וגם שם, זאת אומרת, למרות שלא היה חסר להם כלום, הוא ממש לא היה נותן לה שום דבר, לא היה נותן לה כסף בכלל, למרות שהיא הייתה מרוויחה גם הייתה עובדת.
אני מבין, כן, אבל אני מבין מתוכן השאלה שלך, שיש לך דיון עם עצמך, האם לעזור כן. או לא לעזור. ואני שואל, מהי נקודת כן. החיכוך ששם יש לך את הבחירה, כביכול בין הטוב לרע, בין האור לחושך, בין הנכון ללא נכון? הבחירה נמצאת במקום שיש שני צדדים. האם לעזור או לא לעזור? ופה אני שואל, איפה נמצאת נקודת החיכוך? מכיוון שאני אסביר לך למה. כי אנשים, ובפרט אנשים טובים, מאזן שלך, יש להם צורך אובססיבי לתת ולעזור, וממה שאני שומע ומבין, הרצון שלך לעזור לא מצטמצם רק בדמך, זאת אומרת באחותך, אלא כל אדם שזקוק לעזרה, את משתדלת ללכת ולסייע ולהעניק לו. אני צודק?
כן. כי קרון, עד כמה אני יכולה.
עד כמה שאת יכולה. אבל פה זה הנקודה והמשפט הכי חשוב שאת אמרת. עד כמה שאני יכולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו מה שמעבר לכוחותינו. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה עתיד להיבטל ממנה. אנחנו עושים רק את ההשתדלות. עכשיו, אנחנו אנשים ברי דעת, ואנחנו מחויבים וזכאים לעמוד בעצמנו, האם יש לנו את היכולת, והאם יש תועלת בעזרה שלנו, או שמה זה סתם מיותר. חז"ל לימדו אותנו יסוד מאוד מאוד חשוב לחיים. כי כאמור, ישנם אנשים, ובפרט מאזן שלך, אנשים בעלי טוב לב שופע, שרוצים לעזור. אומרים חז"ל שפעמים ביטולה היא קיומה. ואדם מקבל שכר על הפרישה כשם שמקבל שכר על הדרישה. זאת אומרת, כפי שאנחנו מבינים, שההתנהגות האמיתית דורשת מאיתנו התנהגות רבגונית. את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, אם אני שואל אותך, האם זה נכון להגיד או לא להגיד, לדבר או לא לדבר? לצורך העניין, עכשיו יש מישהו שמדבר בבית כנסת, והוא רוצה לשאת דרשה לציבור המתפללים. ואני שנייה אחת לפני שהוא ניגש לעמוד, אני ניגש ומדבר במקומו. זה בסדר או לא בסדר? זה לא בסדר, נכון? עכשיו צריך לשתוק. באותו מידה, אם אין אף אחד שמדבר, ואומרים לי מישהו יכול לדבר בבקשה, אולי תגיד כמה מילים, זה מאוד חשוב, אז מה שנכון זה כן לקום ולדבר. זאת אומרת, האמת דורשת מאיתנו התנהגות מגוונת שמותאמת כל פעם לסיטואציה הנדרשת. ופעמים ביטולה היא קיומה. זאת אומרת, לפעמים כפי שנדרש ממני לדבר, כך נדרש ממני לשתוק. כפי שנדרש ממני לפעמים לעזור, כך לפעמים נדרש ממני לקבל את המצב כמות שהוא. למה? כי לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני סיטואציות בחיים שמציקים לנו. עכשיו, שתשימי לב שהדבר הזה אמנם פוגש אותך עכשיו בצורה חדה מול אחותך. אבל הנקודה הזו, הפרינציפ, הרעיון הזה, הוא בא לידי ביטוי גם במקומות אחרים. שאת מתעקשת לעזור במקומות שלא בהכרח יש לך את האפשרות, ולפעמים ההיפך הוא הנכון. דווקא העזרה שלך המוגזמת יכולה גם להביא נזקים. את מבינה מה אני אומר?
כן, כן, אני מלמדת, למשל, את זה אני עולה
למשל, כן, 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 כל הכבוד, כן, כן, אני חלילה לא מעביר, אני לא מעביר ביקורת, אני רק מסביר שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני מסרים בכדי שאנחנו נבנה את עצמנו מבפנים ונעלה עוד קומה, לא נשאר באותו מקום נמוך, אלא כל פעם נעלה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. וממה שאני מבין, העבודה שלך, שוב, מול אחותך, זה נכון שעכשיו זה בא בצורה מאוד מאוד חדה. אבל תעשי חשבון נפש עם עצמך, האם גם מול הילדים, לפעמים, את לא לוקחת אחריות יתרה? את מבינה?
יש לי את הבעיה. אני זהו. יודעת, יש לי את הבעיה.
אז זהו, אז אחותך בעצם מספרת לך על נקודה שקיימת אצלך. ברגע שתעשי את הטיפול בעצמך, את העבודה עם עצמך, את המוסר השכל ותפיק את הלקחים הנכונים, באופן אוטומטי זה יעזור גם כלפי אחות, ולא פחות כלפי הילדים, אבל בעיקר הכי חשוב כלפי עצמך. כי בן אדם לא יכול ללכת עם ביטחון כזה שהוא יכול לעזור לכולם. והתחושה הזו, אני חייבת לעזור, היא בוקעת מנקודת הנחה שלפיה אני יכולה לעזור. ופה הקדוש ברוך הוא לפעמים אומר לך, סטופ. אז כלפי אחותך, וטוב שאת מעלה את הנקודה הזו, זה דבר שברמה מסוימת יותר קל לצורך העניין מאשר מול הילדים. את תיארת מקודם שיש לך ילדים מתבגרים, ושם סביר להניח זה פוגש אותך הרבה. מהם גבולות הצורך שלך לעזור? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו כן צריכים ללוות את הילד, מצד שני חלילה אנחנו עלולים להיות הורים שהופכים את הילדים שלנו לנכים. את מבינה?
כן, כן.
מזה שאנחנו לא נותנים להם ליפול ולקום ולצמוח ולבחור ולהתקדם בקצב שלהם, ביכולות שלהם, בכישורים שלהם, במכלול הנתונים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, כי הם גופים בפני עצמם. ויש להם את הרשות ואת החובה להיות עצמאים, בלי להיות קשורים לחבל ולסינר של אמא. אז לכן, אני אומר, אצל אחותך, את צריכה לשבת בצורה מאוד מאוד ברורה. כי הרי גם עם עצמך כעת שאת משוחחת, או כעת שאת משוחחת איתי לצורך העניין, אין לך שאלה ברורה האם אני צריכה לעשות את זה או לא צריכה לעשות את זה. אני מבין מתוכן דברייך שאין לך מה לעשות. אין לך באמת איך לעזור, מכיוון שזה כרגע הבעל שיש לה, אין שם באמת סדק, מקום שתוכלי להיכנס, לחדור ולחולל איזשהו מהפך או אפילו שינוי קטנטן. והשאלה שלך זה, אני מתוסכלת ואני לא יודעת מה לעשות עם זה שאני מתוסכלת, שאני רואה את אחותי במצב כזה, ואני יהודיה קשרה למהדרין, ואני רוצה מטוב ליבי לעזור, ואני לא יודעת איך לעזור, כי אני לא יכולה לעזור, כי הכל שם תקוע. את מבינה מה אני אומר?
אני מבינה, הרב, אבל האמת שיש אופציה.
אז בוא נדבר על האופציה.
כי בעלה די תלוי בנו כרגע מבחינת הפרנסה. אנחנו מספקים לו לקוחות, יש לו, כאילו הוא בעל מצוא מסוים, ואנחנו מספקים לו לקוחות, הוא מגיע לעיר שלנו, ובדודה שלי גם עוזרת לו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפעיל עליו איזשהו לחץ מסוים, וגם הפעלנו, ואז הוא התחיל קצת לשחרר. פה 10 שקל, פה 20 שקל קצת, בצורה כזאת. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה זה רציני. אולי באותה צורה אנחנו יכולים להפעיל עליו לחץ, שהוא כן יסכים לקחת אותו לפסיכולוג.
אז בואו ננסה לחשוב ביחד. אדרבה, אם את יכולה לעשות, זה מצוין. אני אומר שוב פעם, גם אם את יכולה לעשות, את יוצאת מתוך הנחה שאת ברור לך, לפני שאת יוצאת לעזור, מה עם גבולות ותחום העזרה שלך, ומה מצווה ומצופה ממך. את מבינה? אז בואי נתקדם. יש, אני רואה המון המון מאזינים שממתינים לנו, ועוד המון מאזינים שכל הזמן מנסים להתקשר, ועל ייאוש, אנחנו בעזרת השם נענה לכולם, אבל אני רוצה בכל אופן להתייחס לדבר בשביל לסגור את הפינה הזו, ולנסה לחשוב, לנסות לתרגם את זה למעשה. את כעת יכולה להתקשר או בעלך, בואי תני לי שנייה את הציור ואת התמונה, מה הדרך שלך כרגע לסייע, מכיוון שאת יכולה כביכול להחזיק אותו כבן ערובה באמצעות, מה שנקרא, סנקציות כלכליות. זאת אומרת, לעשות, אז בואי תנסי
להפעיל עליו לחץ. להפעיל עליו לחץ. שכנוע. אני לא יודעת באמת מה עובד אצלו, כי אני לא כל כך מבינה מה יש בראש, בלב של אותו בן אדם.
כן, אני אומר, אז בואו נתרגם, אז כן, תראי. בואו נתרגם את זה למעשה. ננסה בהקדם האפשרי לבצע הלכה ולמעשה את אותו ניסוי, את אותו תהליך שאנחנו מאמינים שהוא הבלעדי שאפשר. אם לא הולך, באותו רגע אנחנו משחררים ומקבלים את המציאות השם באהבה, ואומרים זה קיר בטון, אני לא מנסה להזיז. כי מי שמנסה להכיר זיז בטון, להזיז קיר בטון, ויש המון אנשים שמנסים להזיז קירות בטון בחיים שלהם, בכל מיני דרכים, ולשנות וליצור מהפכים כשאי אפשר, הקיר לא יזוז, והשרירים כואבים. אז זה סתם מיותר. אז בוא ננסה עכשיו, בואי תגידי לי שנייה מה, מה אופן הפעולה שאת רוצה לפעול, ואז ננסה לראות אם זה ריאלי, ונגיע למסקנה חד משמעית שאם זה לא הולך, אז את משאירה את הבחירה ואת ההתנהלות בידי בורא העולם, שהוא זימן לה את הבעל הזה, וזה התפקיד שלה, וזה התפקיד שלך, לעשות את מה שאת מסוגלת לעשות, בתחום ובמסגרת יכולותך. כן, אז מה את מסוגלת לעשות?
אז לנסות בעצם לשכנע אותה מצד אחד, שהיא בעצם מסכימה שזה חשוב לה, אבל היא פוחדת ממנה, והיא פשוט חסרת יוזמה כזאת.
אז אומרת, לשכנע אותה שתלך לטיפול?
כן, כן.
אוקיי, אז זה מחר את מתקשרת?
צריך לסייע לה.
שנייה, שנייה. כן. אז קודם כל צריך להתקשר אליה, או קודם כל אליו לדעתך?
הייתה אני מדברת על זה, אני מנסה כל הזמן.
והיא מסכימה?
כי עיקרון מסכימה, אבל כל פעם הולכת אחורה, כי כנראה שהוא חד משמעי אמר לי שהיא לא צריכה את זה, זה סתם בזבוזרים מזמן, אני לא יודעת מה שטויות, כאילו הוא לא מאמין בזה, הם לא צריכים.
הוא לא מאמין או ש... רגע, שנייה, שנייה. הוא לא מאמין או שלדעתי חושש גם למצב הכלכלי, להוצאה הכספית?
לא, 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 כי אפשר גם בחינם, דרך קופת חולים, זה מה שאמרנו.
כן.
אבל יכול להיות שפשוט המצב הזה מאוד נוח, לא רוצה שהיא תתקדם ותשתפר
ותהיה
לה דעה.
הבנתי, אז בוא נתקדם. אז מחר, הבנתי, עכשיו בעלך מתקשר איתו יותר ממך?
לא, דווקא אני.
אז את יכולה מחר להתקשר אליו ולהגיד לו בצורה מכובדת ומנומסת, תגיד לו, את יודע כמה אנחנו עוזרים לכם וכמה אנחנו רוצים שתצליחו ושיהיה לכם טוב. לדעתי, אני מאוד 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 חושבת, בוא ננסה רק פעם אחת, שהיא תלך לקבל עזרה, זה לא בושה, יש לי הרבה חברות שקיבלו ומאוד מאוד עזר להם, אני בטוחה שזה גם יעזור לכם בזוגיות ויהיה לכם חיים יותר טובים. מה אכפת לך? בוא ננסה פעם אחת. אפשר לנסות מחר דבר כזה?
כן, כן, אפשר.
אוקיי, אז את הולכת בביטחון כזה, ובמידה ואין מענה, והוא אומר לך בשום פנים ואופן, אל תתערבי לי בחיים, יש דבר כזה שהוא יגיד דבר כזה?
לא, לא, הוא עושה משהו אחר, הוא יגיד כן ולא יעשה כלום.
הבנתי, אז אני יכולה, אז את יכולה לקדם את זה למעשה, את יכולה להגיד, אז אני יכולה לקבוע לו תור כבר ליום שני הקרוב? ותשחילי לו את זה, תגיד לו, ואני מבטיחה להמשיך לעזור לך, ואתה יודע כמה זה חשוב, אבל אני באמת רוצה שיהיה לכם טוב, אז לכן, כמו שאני עוזרת לך עם הלקוחות, אני אעזור לך גם עם אחותי, עם אשתך, כי אחותי, ואני דואגת לכם, ורוצה שיהיה לכם טוב. בסדר? אז תנסי בנוסח הזה. שוב, אבל את יוצאת, כשאת מרימה את הטלפון, את מרימה גם ידיים לבורא עולם ואומרת, אני עושה השתדלות. מה שלא מצליח ולא הולך, אני לא נשברת ולא מתוסכלת, אני עשיתי את ההשתדלות שלי. בסדר? את עכשיו הולכת למסלול הזה, ההצלחה שלך זה לא התוצאה, ההצלחה שלך זה עצם ההשתדלות המקסימלית שאת עושה. ושוב, אל תפספסי את המתנה שהקדוש ברוך הוא מעניק לך דרך אחותך, ללמד אותך גם על גבולות היכולות שלך לעזור, וגבולות התפקיד שלך לעזור. ובעזרת השם תיישמי את זה גם כלפי הילדים שלך, וגם כלפי עצמך, כי זה עלול חלילה לעלות לך בבריאות. מניסיוני, אותם אלה שלוקחות ללב ומתוסכלות ולוקחות עד הסוף ומתאמצות, גם במקרים שזה לא התפקיד שלהם לעשות את הפעולות הללו, זה עלול חלילה להזיק להם גם נפשית וגם בריאותית. אני חושב שאת מבינה על מה אני מדבר.
אני יודעת, אני יודעת.
את מבינה.
אני חווה את זה על עצמי לצערי הרב.
אז תשמרי על עצמך, כי בעזרת השם צריכה להיות בריאה ושלמה וחזקה, בבריאות הנפש והגוף עד 120. יש לילדים שלך אימא מקסימה, תתני להם אותם כמה שיותר שנים בבריאות איתנה.
אמן ואמן, תודה רבה.
אבל את מבטיחה שאת לוקחת את הדברים לתשומת ליבך.
כן, כן, כן.
יופי, בשורות טובות. אני אשמח מאוד שתגיד לי גם שיסתדר העניין, ושבעזרת השם, בשורות טובות ולילה טוב.
אמן ואמן, תודה רבה.
יופי, לילה טוב. כאמור, מאזינים ומאזינות יקרים, הוקם עבורכם קו מענה טלפוני לשוחח איתי בכל נושא, קשיים בזוגיות, אתגרים בחינוך, העצמה, וכלים נכונים לחיים טובים יותר. במספר טלפון מעבר לשעות השידור, 053-417-1601, 053-417-1601, הטלפון הזה נועד לשוחח איתי מחוץ לשעות השידור, נועד לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה. בעזרת השם במהלך התוכנית אני אחזור שוב על מספר הטלפון, כמה צלילים ונשוב.
קטנות בין הבונים כשוי שנו בין החויכי כוי לשומע מהורי יהודו ובחוצוי סירו שלוי אחוי קטנו בין הבונים כשוי שנו בין החויכי כוי לשומע בהורי יהודו ובחוצויס ירושלוי
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם, אנחנו כבר עם מאזין נוסף, כאמור לבקשתכם, אני אחזור שוב על מספר הטלפון בשביל לשוחח איתי מחוץ לשעות התוכנית. הטלפון הזה נועד לעצות קצרות, ענייניות, או לחילופין לקביעת פגישה בכל נושא שתחפצו, קשיים בזוגיות, אתגרים בחינוך, העצמה וכלים נכונים לחיים טובים יותר. 053-4171-601 053-4171-601 וכעת אנחנו מאזינים, מאזין נוסף, שלום ולילה טוב. הלו?
הלו?
כן, שלום וברכה.
כן, שלום הרב. מדבר דוד ברגר.
כן, דוד ברגר.
יש לי, ברוך השם, אני נשוי באושר ובאושר. יש לי שלושה ילדים ברוך השם.
כן.
אבל הילד הקטן שלי, כל הזמן שאני מדבר איתו הוא משקר כל הזמן.
כמה הילד, דוד?
בן 8.
בן 8. וזה משהו שבתקופה האחרונה, או הולך ומתעצם, ילד בן 8 זה כבר ילד ברדת.
זה כבר תקופה לא קצרה, אבל לאחרונה כאילו זה נהיה גם על דברים שאין עניין לשקר, והוא פשוט משקר, כאילו זה נהיה חלק מהטבע שלו.
כן, תראה, דוד, התופעה שאתה מתאר היא תופעה מאוד מאוד מצויה, מאוד רווחת, ואין בכך שהתופעה רווחת בכדי להקל ראש בדבר הזה. לא בכדי הדבר היחיד שהתורה מצווה להתרחק ממנו מדבר שקר תרחק. הסיבה העמוקה בדבר הזה, מכיוון שאדם שחי בשקר הוא בעצם חי פה בזהות בדויה, והזהות האמיתית שלו מיותרת פה. אדם מגיע פה לעולם בשביל יהוד, לבצע מהלך, תהליך, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מכין לו ומציב לו גם כישורים שיובילו אותו להשגת היעד, וגם אתגרים. ברגע שבן אדם משקר, אז הוא חי לא את עצמו, הוא חי ביקום מקביל כביכול. ולכן אני בהחלט לא מקל ראש בתופעה הקשה הזו, למרות שהיא מצויה. אבל אנחנו צריכים להבין דבר מאוד חשוב, וזה דבר שכולל להתייחס לא רק לתופעה הזו, אלא בכלל בתחום החינוך, שבדור שלנו בפרט המון מתמודדים. לא מעט מגיעים אליי לייעוץ, גם בנושאים כאלה וגם בנושאים אחרים, שכולם קשורים לנקודה מאוד מאוד חשובה, ומאוד מאוד מומלץ שיפנימו את הדבר הזה. שקר, שים לב, זה אותיות קשר, אותם אותיות. רק כשהקשר הוא לא יציב, וכשאין סדר בקשר, או אם תרצה תקשורת, אז יש שקר. ישנם שלושה גורמים מרכזיים שהם מהווים סיבה לכך שאדם נאלץ או רוצה או מוכן לשקר. א', בשביל נוכחות. כל אחד מאיתנו מעוניין שיראו אותו, שירגישו אותו, שיחוו אותו, שיראו את עצם קיומו כבן אדם. ולכן, מניסיוני, אלה שמשקרים בדרך כלל, הם אנשים שאין להם נוכחות, או אין להם ביטחון בנוכחות שלהם כפי שהם, ולכן הם נאלצים להגיע לחבר'ה, מה שנקרא עם סקופים. שמעתם, קרה כך וכך, דבר שלא היה ולא נברא, או במצב הפחות גרוע, דבר ש, מה שנקרא, הפכו ברווז לפיל. היה אירוע קטן, והוא כבר, וואו, שמעת מה היה שם, בכלל סך הכל היה איזה רכב ששפשף רכב, והוא כבר הוסיף פה ארוגים ופצועים והליקופטרים ומחבי אש, בכדי להסב את תשומת הלב אליו. זאת אומרת, הוא לא קונה את תשומת הלב בנוכחות המציאות שלו, אין לו מספיק לדעתו בכל אופן מה למכור, אז לכן הוא מייצר ומצייר איזשהו ציור שלא היה ולא נברא, בשביל להסב את תשומת הלב. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אדם שהוא מפחד. עוצר, שוטר, אדם שנוסע בפראות ברחוב, והשאלה הראשונה שלו שהוא שואל אותו, תגיד לי, שתית אלכוהול? שתית בירה? הוא מבין בחשבון מהיר, למרות שהוא קצת שטוי, שעכשיו המחיר של תשובה חיובית זה שלילה, אז הוא ממהר להגיב, לא, מה פתאום, לא שתיתי. בהנחה ובתקווה שהוא לא יבדוק אותו. שואלים, מורה שואל ילד בכיתה, האם דיברת? לא, מה פתאום, לא דיברתי. מי נגע לי בדבר הזה והזה? לא אני. זה מה שנקרא בן אדם שהוא משקר מתוך צורך לשרוד. הדרך היחידה שלו לשרוד עם הרישיון, בכיתה או בכל הזדמנות אחרת, זה לשקר. שזה בעצם נותן לו את הדרך הקלה והבטוחה לדעתו בשביל להמשיך את החיים שהתנהלו כסדרה. הבעיה השלישית זה מחלה. יש אנשים שיש להם צורך אובססיבי לשקר, וזה כבר הגיע למצב כזה. עכשיו, התיאור שאתה מתאר, מצד אחד הוא קצת מדאיג. מכיוון שכמו שאתה אומר, אדם כבר התרגל לומר דברים שאינם אמת, אפילו שהוא כבר לא מרוויח מזה. אבל הוא עדיין בגיל שזה בר תיקון. ולכן מה שאני מבקש ממך, ומאוד מאזינים ומאזינות שגם הם מקשיבים לנו, וברור לי שהם גם חלק מהם מתמודדים עם הסיפור הזה, מכיוון שמאותם שבאים אליי לייעוץ, או אלה שמתקשרים לקבל עצות, אני שומע לא אחת את הסיפור הזה. לא צריך ללחץ, מכיוון שזה עלול להיות נורמטיבי. זאת אומרת, בהתחלה, כשילד בן 4, בן 5, והוא לא דובר אמת, אז אנחנו צריכים להבין את השפה שלו. כשאני שואל אותך, האם אתה רוצה לאכול, אתה אומר לי, אני לא רעב. כי אתה מבין שאם אתה לא רעב, אז אני לא אביא לך לאכול. ילד רוצה לחסוך את התהליך של השיח הזה, והוא במילה אחת אומר, אכלתי כבר. עכשיו, הוא לא מתכוון אכלתי במובן של אכלתי, אלא במובן של אני לא רוצה לאכול. הוא מבחינתו עונה לשאלה שלך, האם אתה רוצה לאכול? כאשר אתה שואל אותו, בוא לאכול, אז הוא אומר לך, אכלתי כבר, וכך הוא פותר את הבעיה. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אני ארד קצת יותר נמוך, במחילה מכבודך. כשאתה שואל ילד, עשית בחיתול? והוא אומר לך, לא עשיתי. בשפה שלו, של ילד בן 2.5, מה הוא מתכוון להגיד? אני באמצע לשחק, לא רוצה שתפריע לי עכשיו. אז הוא מדבר בשפה הזו. עכשיו, זה שלא צריך להילחץ, כי זה עלול להיות נורמטיבי, זה בשום אופן לא אומר שצריך להקל בזה ראש. מכיוון שככל שהזמן חולף, והוא מתרגל להשתמש בטרמינולוגיה הלא ישירה והלא אמיתית הזו, המצב הולך ומחמיר, והמצב עלול להיות ולהידבק חלילה ב-DNA שלו. אז לכן מה שאני מציע מאוד ומבקש, מאוד 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 להשקיע בתקשורת בריאה עם הילד. לעשות חשבון נפש, האם התופעה שכרגע הילד נשאב אליה, האם זה שייך לקטגוריה הראשונה או השנייה? האם זה שייך לקטגוריה של פחד? זאת אומרת, האם כאשר הוא אמר אמת פעם, פעמיים או שלוש, מי נגע לי פה בפלאפון, מי נגע פה בארנק, והוא אומר כן זה אני, והוא חוטף על זה תגובה שהנה העולמת, שזה גרם לו פעם הבאה להגיד זה לא אני, או לחילופין, האם זה שייך לקטגוריה שהוא לא מספיק מקבל תשומת לב. כי כשאתה אומר שיש לך שלושה ילדים, אז עלול להיות מצב שהקטן מושך יותר תשומת לב מכיוון שהגיל מבטיח כך, או מכל סיבה אחרת, כי יש לו כישורים, כי הוא יותר מבריק, כי הוא יותר מצחיק, כי הוא יותר נחמד, כי הוא יותר יפה, מכל סיבה שלא תהיה, לפעמים ילד אחד גונב את ההצגה למישהו אחר. ולכן פה, תצטרך לראות באיזה נקודה הילד מבקש ממך עכשיו להתחזק. האם בנקודה שכל ילד זקוק להרבה הערכה, הרבה במה והרבה כבוד, וכך בעצם אתה קורט את העץ מהשורש, ואז הוא לא יצטרך לשקר מכיוון שהוא מקבל את המנה שלו. או לחילופין, כאשר הוא אומר אמת, אז הוא מקבל על זה איזשהו מנה אחת הפיים, ואז הוא מעדיף להימנע מזה. תבוא ותשאל ובצדק, רגע, אם אני שואל עכשיו מי נגע בזה, או מי שבר את זה, או מי השתמש נגד רשותי בדבר הזה והזה, והוא אומר שזה אני רוצה לחנך אותו, איך אני אגיב? אז פה מה שאני מציע לך, שבשעת מעשה, קודם כל תחבק, תלטף, תנשק ותגיד, איזה יופי שיש לי ילד שדובר אמת ולוקח אחריות. אחרי זה, אחרי שעתיים, שלוש, יום, יומיים, תזכור לעצמך, תרשום, אני צריך לדבר איתו על הנושא והזה. מה שאנחנו מרוויחים בדבר הזה, שיש לו קונוטציה, חוויה חיובית, מכך שהוא אמר אמת. וברגע שיש לו חוויה חיובית, הוא ירצה לשחזר אותה.